אנחנו אמורים להתחיל בדפי עמוד ב' בסוף הדף, אבל מאחר ולא עשינו תריף עד כה, אז נלך לעשות תריף מהר, זה לנו חזרה טובה. נתחיל מהמשנה, נזכר מה למדנו. האישה נקנית, איך אפשר לעשות נעשה קידושין? בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית, בכסף, בשטר ובביאה. בכסף בית שמאי אומרים בדינר ושווה דינר, ותילל אומרים בפרוטה ושווה פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משמונה בישר האיטלקי. וקונה את עצמה, איך היא חוזרת לרשות עצמה? או בגט או במיטת הבעל. הרבה פעמים במשנה כשכתוב או, הכוונה היא או, נכון? או בגט או במיטת הבעל, למרות שכתוב או במיטת הבעל. והיבמה נקנית, ושמנו לב לבב הזה שלא נמצא במשנה שלנו, אמרנו זה קצת קשה, כי פה מדובר על קניין נישואין, לעומת הרישה שהיה קניין קידושין אירוסין, בביאה וקונה, נכון? אתם זוכרים? בסוגיה שלנו ראינו הדרך היחידה שאפשר לעשות ניסויים עם יבמה זה בביאה, בקונה את עצמה, בחליצה ובמיטת היבם. גמרא, וניתני האיש קונה, למה דיברנו על האישה נקנית? לא האיש קונה, איתנה האיש קונה, הווה אמינה, אפילו בעל כוחה, גם נגד רצונה, בכוח. תנה האישה נקנית, ללמד אותנו מדעתה, אין בעל כוחה לא, אין בארמית זה כן. רק מדעתה אפשר לקדש אישה ובעל כוחה לא. מניין הדרי של מעוטי מים, מניין הדסייף, למה יש לנו... האישה נקנית בשלוש דרכים, למה כתוב את המספר ברישה? בהתחלה, למעוטי חליפין, סל כדאי תחמינה, הועיל וגמיר נקיחה, קיחה משדה עפרון, מה שדה נקנית בחליפין, אף אישה נמי מקניה בחליפין, כמש מלן דלו, אז המשנה מלמד אותן שהאישה נקנית בשלוש דרכים ולא בחליפין, ואימה הכי נמי, למה באמת אישה אי אפשר לקנות אותה בחליפין, אולי כמו שדה, עונה הגמרא, חליב ניתנו בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה. יש גורסים את המילה נפשה, יש שלא גורסים. השאלה היא אם זה תלוי בדעתה או לא, אמרנו שזה מחלוקת ראשונים. רש"י אומר, זה זיזולה, היא לא תסכים בקניין ששייך בפחות משווה פרוטה. אחר והקניין שייך בפחות משווה פרוטה זה קניין שזול בעינה.
יש השאלה יסודית, שוב פעם בקשר לביטוי אמא חינמי. זאת אומרת, כשגמרא שואלת את השאלה הזאת, שואלת, טוב, למורה הזה יש תשובה למה זה לא, אבל נו, בינינו כבר, באמת למה?
אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה מתכוון לומר, מה שהגמרא אומרת זה, אתה הבאת לי מקור תנאי שלו, אני מאמין לך שלא, אבל בוא נאמר שכן, למה לא באמת? איך הוא ידע שלא? דיינו, בוא נאמר, אתה הוכחת לי שהתנאים סבור שלא, אני שואל אותך למה לא? אם האחינה מזה, בוא נאמר שכן, אתה הסברת לי שהתנא בא ללמד אותי, אל תאמר את הסברה הזו. אז אני שואל, רגע, מה רע בהסברה הזו?
אוקיי, אבל לפעמים, לא לפעמים, אפילו במקרה שלנו, הם מביאים לא רק את התנא, אלא גם המקור בתורה, איפה לומדים את זה? מאיפה לומדים את זה?
זאת אומרת, אנחנו אמרנו כיחה כיחה משדה עפרון. אז הייתי חושב אולי זה כולל גם כן חליפין, התנא לימדתי שלא. אז אני אומר, רגע, אולי כן, מאיפה הוא ידע שלא? מה הסברה, למה ברור לו שלא? אמרנו אולי כן חליפין, כי אולי כיחה כיחה יכלול גם חליפין. אז עברנו עכשיו לדף א' עמוד ב', שמתם לב שהריף מתחיל עם דף א', כן? ככה המדפיסים התחילו את הריף עם דף א'. אז עכשיו אנחנו בדף א' עמוד ב' בריף. מניין הדסי ולמעוטי מאי, למה כתוב לנו? קונה את עצמה בשתי דרכים, מה זה בא למעט? למעוטי חליצה. סק עדיי תרמינה תתה בקל וחומר מי יבמה. הייתי חושב שאולי כל אישה יכולה להתגרש מחליצה. קל וחומר מי יבמה. ומה יבמה שאינה יוצאה בגט? יבמה אין דרך אחרת לשחרר אותה חוץ מבחליצה. אז למרות שגט לא פועל, כן פועל חליצה, יוצאה בחליצה. אישה שיוצאה בגט, אין עודין שתצא בחליצה. כמה שמלן, זה לא. ואם האחי נמי, אמר כה וכתב לספר קריטות, ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה. אישה רק יכולה להתגרש בגט, אין דרך אחרת לגרש אישה. בכסף מנהלן, איך אנחנו יודעים שיש קניין כסף שאפשר לעשות קידושין בכסף? אמר רב יהודה, אמר רב, אמר כה, ויצאה חינם אין כסף. כתוב באמה עברייה, שכשהיא נהיית נערה, היא יוצאת חינם בלי שום כסף. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה נינו אב? אם אב מקדש את ביתו, הוא יכול לקבל כסף, והקידושין יהיו על ידי אותו כסף. אז מפה יש לנו מקור שאפשר לקדש בכסף. ותנא מאי תילמי אחא, כי כך איש אישה, אין כיחה אלא בכסף. וכן הוא אומר, נתתי כסף השדה, כך ממני. אז התנא מוכיח את זה, הוא מסביר את זה בפסוק עצמו. בלי המיעוט הזה אין כסף. אומרת הגמרא, בשטר מנהלן, תכתיב, ויצאה והייתת. אתם זוכרים, הפסוק מתאר אישה שמתקדשת, ואז הבן מגרש אותה, היא יוצאת ממנו, ואז מתקדשת לאיש אחר. אז מקיש הוויה ליציאה. התורה עושה היקש, השוואה בין הקידושין של השני לגירושין של הראשון. מה יציאה בשטר? אף הוויה בשטר. ירושלמי. עכשיו ריף מצטט לנו ירושלמי. הדד את אימא בשטר שאין בו שווה פרוטה. כל הפסוק היה צריך ללמד אותי שיש קידושין בשטר שאין בו שווה פרוטה. אבל אם יש בו שווה פרוטה, הכסף הוא. אז הוא נתן למשהו ששווה פרוטה. אז היא מתקדשת מדין כסף. זה חידוש מאוד גדול. שאם הוא כותב לשטר, ראית מקודש לי בשטר זה, אבל הנייר הוא נייר מאוד מפואר, והנייר שווה לפחות פרוטה, אז זה כבר כסף. אומרת הגמרא, בביה מנלן דכתיב ובעלה, מלמד שנקנית בביה. תנו רבנן, כיצד בכסף? נתן לה כסף שהוא אחד, זה כבר, נראה לי זה עוד לא ראינו. זה כבר סוגיה של היום. זה כבר סוגיה של היום. יופי, אז עשינו חזרה על כל ההלכות שלמדנו מהתחלת המסכת עד פה. בואו נלמד את הדף של היום, אנחנו בדף ה' עמוד ב' בסוף הדף. אנחנו נחזור טיפה על מה שעשינו אתמול, כי זה הכל קשור, אז זה יעזור לנו קצת בפרספקטיבה. לכבוד, זה יש לי גמרא של עצמי. אומרת הגמרא, אמר שמואל, יש לכם בנקודותיים חמש שורות תוך השורות הרחובות, אמר שמואל. שמואל רב ושמואל, הם היו באותו דור, משניהם הדור הראשון של המוראים, כשיש מחלוקת ביניהם, הלכה כרב באיסורי, שמואל היה בקי בממונות, רב נתן לו שם שבור מלכה, ובדיני ממונות הלכה תהיה כמו שמואל. אז רב ושמואל זה הדור הראשון של המוראים. אמרנו, רב היה ממש תלמיד של רבי. אמר שמואל, בקידושין, כן, אתם איתי? בקידושין, נתן לה כסף ושווה כסף, כוונה היא או שווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת. אז הוא לא אמר, הרי את מקודשת לי. הוא יושב עם האישה, נותן לה $100, הרי את מקודשת. לי, אולי אני שליח, אולי אני מקדש אותך בשביל אח שלי, אולי אני מקדש אותך בשביל החבר שלי. אני לא אמרתי למי את מקודשת. נתן לה כסף, הוא אמר, הרי את מקודשת. הרי את מאורסת, הרי את לאינטו, עכשיו את היא אישה. הרי זו מקודשת. אז הוא ייחס את פועל אליה, אבל הוא לא היה ברור. הוא אמר, את מקודשת. אז זה בסדר, כי כתוב, כי ייקח איש אישה. הכיחה זה, הוא לוקח אותה. מה אם הוא אמר, הרי אני אישך? הוא עכשיו, הוא מייחס את הפועל אליו. לא את אשתי, אלא אני אישך. אז הוא לא לוקח אותה, זה כאילו הוא לוקח את עצמו. אני עכשיו יהיה אישך. אני עכשיו יהיה, הוא מחייב את עצמו. הוא לא מדבר על היחס שאני לוקח אותך. עכשיו אני, את אשתי. לא, אני אישך. הרי אני בעלך. הרי אני ארוסך. אין כאן בית פחוש, אין כאן שום ספק קידושין, התורה אמרה, כי ייקח איש אישה, לא מדובר שהוא לוקח את עצמו. ואותו דבר בגירושין, התורה אומרת לנו, שצריך להיות ושילחה מביתו, הוא שולח אותה מביתו. אז, וכן בגירושין, תמיד כשישנו את המילה וכן, כוונה יש פה חידוש יותר גדול, לא זו, אף זו. לא רק מה שאמרתי לך עד עכשיו, אלא אפילו מה שאני הולך לומר לך עכשיו, וכן הכוונה היא לא זו, אף זו. וכן בגירושין, נתן לה ואמר לה, הרי את משולחת, לא אמר ממני, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת. איני אישך, הוא ייחס את זה לעצמו, איני בעלך, איני ארוסך, אין כאן בית מחוש. אז זו הממרה של שמואל.
כלומר, זה עד כדי, זה כל כך חלש שלא, אין כל ספק שזה קידושין?
נכון, אין שום ספק.
בטוח שזה לא קידושין.
נכון. עכשיו, רק שנייה. בסדר, נמשיך. אנחנו בינתיים נבין פה כפשוטו. זה משהו נתן, זה משהו אמר. אנחנו בהמשך נצטרך לחזור לזה ולהתלבט טיפה אם זה באמת ככה. בואו נסתכל שנייה. טוב, אחר כך תזכרו שפה זה מה שדיברנו. בפשטות זה מה שהוא אמר. נתן לכסף ואמר ככה. אוקיי, הלאה. אז הממרה של שמואל היה בקידושי כסף. אמר לי רב פאפה לאביי. אתם זוכרים, רב פאפה היה תלמיד של רבא, הוא הדור אחרי אביי ורבא. ורב פאפה עכשיו אומר לאביי, לממרה, תסבר שמואל, ידיים שאין מוכיחות הבין ידיים, יש לנו מושג של יד. אתם זוכרים, דיברנו שיד זה יד של כלי, זה הידית. אני לא אוחז בדבר עצמו, אני אוחז בדבר שהוא סמוך לו. אותו דבר יש לנו בנדרים, יש נדר עצמו, שאני אומר, זה כקומן, הדבר הזה הוא עכשיו אסור עליי כקומן, זה נדר, אני אומר, הבהמה הזאת תהיה קורבן, זה נדר, זה נדבה, אני אומר, אני מחויב להביא קורבן, זה נדר עצמו, אז יש יד לנדרים, שזה לא נדר מדויק, אלא אני אומר משהו שנשמע כמו נדר, הוא סמוך לנדר. אז יש מושג ידיים שאין מוכיחות, שאני אומר משהו שהוא דומה לדבר, אבל זה לא מוכח. זה לא מוכח שזה ככה. אדם תופס את השיער שלו, הוא אומר, אהי, אני יהיה. מה אני יהיה? אני יהיה נזיר. האם זה מוכח שזה מה שהתכוונתי? בן אדם אומר, אני יהיה. הוא לא אמר כלום. מה הוא התכוון? אני יהיה בתענית מחר? או התכוון אני יהיה נזיר? מה הוא התכוון? אז זה ידיים. הוא אומר משהו שכמעט תופס את הדבר, אבל זה לא הדבר עצמו. אז פה יש לנו מציאות, הוא אמר, הרי את מקודשת. הוא לא אמר לי, שמואל אמר, היא מקודשת לו. הוא נתן לה כסף ואמר, הרי את מקודשת. למי? אולי הוא היה שליח? הוא לא אמר. ובכל זאת, שמואל אמר שהיא מקודשת לו. אז האם זאת אומרת ששמואל סובר שכשיש לי ידיים שאין מוכיחות, אז זה ידיים, זה בכל זאת תופס? והתניה, והתנן, המשנה אומרת ככה, האומר, אהי, הרי זה נזיר. בן אדם אומר, אני יהיה, המשנה אומרת, הוא נזיר. ואבינן בא, חשבנו על זה, ודילמה אהי בתענית, כאמר, אולי הוא התכוון לומר, אני אהיה בתענית מחר. מי אמר שהוא התכוון לומר, אני אהיה נזיר? ואמר שמואל, ושמואל עצמו אמר לנו על המשנה הזו, והוא שהיה נזיר עובר לפניו. למה המשנה אומרת שהוא נזיר? כי היה נזיר שבדיוק עבר, ואז הוא אמר, אני אהיה. אז כולם מבינים, מה אני אהיה? אני אהיה כמו אותו אדם, אני גם אהיה נזיר. אז זאת אומרת, שמואל עומד על כך שזה יהיה דווקא ידיים שמוכיחות. זה לא יכול להיות ידיים שאין מוכיחות. אז איך זה ששמואל אמר לנו פה, שכשהוא אמר, הרי את מקודשת, היא מקודשת? לא. מי אמר? לכל זה ידיים שאין מוכיחות. תימה, תנזיר עובר לפניו. רואים ששמואל רק סובר שהוא נזיר, כי הנזיר עבר שם. הלאו האחי לא. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, דאמר לי. תחזור לדיבור של שמואל, תוסיף את המילה לי. הוא אמר, הוא נתן לה כסף ואמר, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי. אז שמואל אומר, היא מקודשת. יופי, מה החידוש של שמואל? ברור, אז מה החידוש אם הוא אמר, הרי את מקודשת לי? אומרת הגמרא, מהי כמשמלן? מה שמואל לימד אותנו בזה? אי אחי, אם באמת מדובר שצריך לתקן את הציטוט של שמואל, שבכל המקרים של הרי שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטו, אז מהי כמשמלן? מה שמואל לימד אותנו? עונה הגמרא, הני לישני בתראי כמשמלן. שמואל לימד אותנו את כל הדברים שבסוף, כשאני אומר בקידושין, שאם הוא אמר, הרייני אישך, הרייני בעלך, הרייני ארוסך, אין כאן בית מחוש, וגם בגירושין, זה החידוש של שמואל. אבל הנה הכי נעמי, ברישה כשהוא אמר, רי את מקודש לי, אין בזה חידוש בכלל. אז זה דוחק, אבל זה ככה גם מתרץ את זה. כן? למה? למה שמואל סובר, שכשהוא אמר, הרייני אישך, הרייני בעלך, הרייני ארוסך, אין כאן שום קידושין, אומר, איני אישך, איני בעלך, אז הוא, אין כאן שום גירושין. למה? אומרת הגמרא, החכתיב בקידושין כתוב, כי ייקח, ולא שיקיח את עצמו. הוא לא בא ולוקח את עצמו, הוא לוקח אותה לאישה. אז הלשון צריכה להיות, את אשתי, אני מקדש אותך. לא יכול להיות, אני אישך. אז זה למה ששם אין שום קידושין. והכה בגירושין כתיב, ושילך, הוא שולח אותה מביתו, לא שהיא שלח את עצמו, לא שהוא אומר, אני לא אישך, אלא הוא אומר לה, אני שולח אותך מביתי. אז הלשון של גירושין צריכה להיות מאוד ברורה, ובגלל זה, בשני המקרים האלה, זה היה החידוש של שמואל, שאין בהם לא דין קידושין ואין דין גירושין. כן? תמיתי? טוב, אז אנחנו בראש דף ו עמוד א'. עכשיו, יש פה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו רגע, כי הרי ברישה היה כסף, אז אני מבין שצריך להיות דיבור. בסיפה יש גט. בגט כתוב משהו. אז כשאנחנו אומרים שהוא אמר איני אישך, האם הכוונה שהוא אמר את זה, או שזה משהו כתב בגט? בפשטות זה משהו כתב בגט. כן? למרות שהלשון ששמוע זה אמר לה, אבל לכאורה מה הקשר, מה הוא אומר לה? הרי הוא נותן לה את הגט והוא כותב בגט. אז כן, אלא אם כן נחדש שיש דין אמירה בגט גם כן. היום אנחנו אומרים וכולי, אבל השאלה היא האם זה מעכב. איפה כתוב בתורה שהוא צריך? כתוב נתן בידיו ושילחה מביתו, הוא צריך לתת לגט ושלח אותה מביתו. אז פשט הפשוט כתוב אמר לה, משמע שהאמירה מעכבת, האמירה מוכיחה מהי דעתו. אבל כשהפסוק אומר לי ושילחה מביתו, אז צריך ביור, האם הדיבור שלו עוקר מה שהוא כותב, או שמדובר פה שזה מה שהוא כתב. אז בהמשך, התוספות ריא הזקן פה בצד מסביר בפירוש שהסוגיות, למרות שהם אומרים אמר, כוונה היא שזה מה שהוא כתב. זה בקידושין, בהמשך. ואני חושב שלכאורה גם פה, שצריך לומר שזה מה שכתוב. עכשיו סתם כדאי לדעת, יש פה הערה, התוספות ריא הזקן הוא מפרש מאוד מאוד ברור בקידושין, שווה להיעזר בו. וזה לא בדיוק תוספות ריא הזקן, הפירוש אחרית דבר אמר שזה בעצם הפירוש רבינו אברהם מנהר, שהוא גם היה ראשון, רבינו אברהם מנהר, אבל זה יותר, כי זה לא תוספות בעצם, אתם תראו, זה ממש פירוש. הרבה פעמים, אפשרה שהיא לא מתייחס, אז הוא מתייחס והוא מסביר. זה מאוד עוזר לדעת, כשאתם מתקיעים סוגיה שווה להסתכל שלו. אז אני באמת הפריע לי פה האם זה אמירה, והסתכלתי, והוא באמת בהמשך סוגיה מסביר שזה כתיבה. כמדומני שגם בסוגיה הקודמת הוא אומר את זה באיזשהו מקום, עכשיו אני לא מוצא את זה. אבל כמדומני שראיתי את זה גם שם. כן? הלאה? בסדר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ישנו ברייתא מוסמכת, אנחנו בראש תווה במודע לב, בשורה השלישית. הרי את אשתי, הרי את ארוסתי, הרי את קנויה לי. כמו אמר אחד מהלשונות האלה, אשתי ארוסתי קנויה לי, מקודשת. הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, שזה בעצם לשון של ייבום, נכון? היבמה, למדנו שהיא, יש לה זיקה. היא זקוקה לו, אבל בכל זאת, אם הוא ישתמש באחד משלושת הלשונות האלה, מקודשת. אז נתנו שלוש דוגמאות, אמרנו מקודשת. עוד שלוש דוגמאות, אמרנו מקודשת. שואת הגמרא, ולתנינו כולו כחדה. למה התנה לא שנה את כל הדוגמאות יחד? ובסוף, תאמר לי מקודשת. עונה הגמרא, תנה תלת תלת שמינו וגרסינו. הוא, כשהוא למד אותם, הוא למד שלושה מהרבה, ושנה אותם, ואז הוא למד עוד שלושה ושנה אותם. אז בגלל שככה הוא היה רגיל לומר, ככה הוא שנה את הברייתא. אבל באמת, זה לא חילוקי דינים. סתם ככה היינו אומרים, אולי יש דינים שונים בין השלוש האלה לשלוש האלה. הגמרא אומרת לא, וזה תירוץ שנראה לי די דחוק, כלומר שזה לא מדויק, זה רק בדיוק ככה הוא למד את זה, אבל הגמרא כנראה זה המסורת שהייתה לגמרא, שזה התשובה פה. כי הוא סתם ככה, אז תאמר את זה על כל דיוק במשנה. ככה הוא קיבל במסורת, אז ככה הוא שנה. כל הדיוקים שלנו אנחנו לא אומרים ככה. לפעמים אין לנו תשובה יותר טובה, זה מה שאנחנו אומרים. אימאי אלוהו, שאלו בישיבה. עכשיו אנחנו נשנה הרבה לשונות, אמרתי, תביא לנו הרבה לשונות שאמרו בישיבה, האם זה לשון קידושין? אם הוא אמר לה, מיוחדת לי, התורה אומרת, והיו לו בשר אחד, כן? על כן יעזוב אביו ואמו, דבק באשתו, והיו לו בשר אחד. אז הוא אומר לה, את מיוחדת לי. הוא אמר לה, מהו? שואת אמרה, מה הדין? האם זה קידושין? האם זה לשון טוב? אז פה, בכל הלשונות האלה, הכוונה היא שהוא כתב את זה פשטר, או שהוא אמר לה את זה כשהוא נתן לה את הכסף. אם הוא מקדש את הכסף, אז האמירה שלו היא מה שנותנת חלות לקידושין. סתם ככה אתה נותן לאישה 10 דולר, זה לא יקדש אותה. אבל פה, בקידושי כסף הדיבור הוא מה שגורם. זה מה שמוכיח שזה דעתם, דעתו ודעתה. בקידושי שטר, אז זה מה שהוא כתב לה. פה התוספות ריא הזקן כותב את זה בפורש. אז אם הוא אמר לה, את מיוחדת לי, מה הוא? אם הוא אמר לה, את מיועדת לי, שזה הלשון של שפחה. אתם זוכרים, עמה עברייה, כתוב שיש מצווה לייעד אותה, שהאדון יישא אותה. אז הוא השתמש בלשון שהתורה מדברת בלשון שהאדון יש לו מצווה ליעד, אז הוא אמר את זה כלשון הקידושין. מיועדת לי, מהו? התורה אומרת, אעשה לו עזר כנגדו. אז הוא אמר לה, עזרתי, מהו? האם היא מקודשת? נגדתי, כי התורה קוראת לאישה עזר כנגדו, מהו? על כל אלה הגמרא תאמר תיקו בעצם. בסוף הגמרא תשאל בשאלה. עצורתי, עצרת, מה זה עצרת? שמיני עצרת, זה היום שמיני, הקדוש אומר, אני רוצה אתכם קרוב אליי, אני מביא אתכם קרוב אליי. אז עצורתי, את היא קרובה אליי. מהו? צלעתי, שהאישה היא נחשבת צלע, נכון? הקדוש הוא כתוב, הוא לקח צלע והסגור בשר תחתנה. אז צלעתי, מהו? סגורתי, כי והסגור בשר תחתנה. מהו? תחתי, מהו? תפוסתי, מהו? לקוחתי, מהו? נכון? והסגור בשר תחתנה, אז זה תחתי. תפוסתי, מהו? לקוחתי, מהו? אז הגמרא שאלה הרבה שאלות, ואין לגמרא התשובה בשלב הזה. אז הגמרא אומרת, פשוט מאחד, בואו נענה לפחות על אחד מהלשונות. תתניה, האומר לקוחתי, הרי זו מקודשת משום שנאמר כי ייקח איש אישה. אז בואו נאמר שלפחות לקוחתי, אז זה, היא כן מקודשת לו. בסדר. היא באה להו.
מה זה?
זה אני אומרת, אם לא ענית לי על אף אחד, לפחות תענה לי על אחד, ישנו ברייתא שונה על האחרון. אז על האחרון ענינו, ישנו מקור, ישנו תשובה. אומרת הגמרא, היא באה להו, חרופתי מהו. התורה מספרת על מציאות. שאיש שוכב עם אישה, והיא שפחה נחרפת לאיש, ואפדי לא נפדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו, כי לא חופשה. והביא את השמו לשם כבס תמים, יש פרשה מיוחדת בפרשת החימות, בן אדם ששוכב עם אישה שהיא נקראת שפחה חרופה. מהי השפחה החרופה הזו? אז זה מחלוקת בגיטין. זה מחלוקת האם היא שפחה שכבר היה לה מישהו שאיתו, או מדובר על שפחה שהיו לה שני אדונים, ואחד שחרר אותה ואחד לא, ובא עבד עברי, שבעצם מותר לו, לישא שפחה, והוא קידש אותה. אז בעצם, בצד שהיא יהודיה, כי היא חצייה בת חורין, יש קידושין. בצד השני, שהיא חצי שפחה, כי אדון אחר לא שחרר אותה, אין קידושין. אז היא כזו חצי-חצי, ובא מישהו אחר ושוכב איתה. אז על זה יש אשם יוחד, אשם שפחה חרופה. מציאות מורכבת. אז זה מחלוקת בגמרה, על איזה מציאות זה שפחה חרופה.
אבל זה כמו תפקיד?
לא, חרופה הכוונה היא באיזשהו מקום מחוברת. השאלה היא מה הפירוש של לשון הזו. אז הוא אמר לה, את חרופתי. האישה הזו הייתה מחוברת למישהו. השאלה היא איזה מין חיבור זה היה. האם זה היה חיבור של שני עבדים? האם זה היה חיבור של עבד ואחת שהייתה חצייה בת חורין? איזשהו מין חיבור. אז הוא אמר לה, הוא רוצה לקדש אותה, והוא אומר לה, עכשיו את חרופתי, אומרת הברייתא, אז זו הייתה השאלה במדרש, היא באה לו, חרופתי מהו? תשמע, בוא תשמע, אני אביא לך תשובה. תא זה בוא, שמע זה תשמע, תתניה. האומר חרופתי מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. ביהודה ככה היו משתמשים במילה חרופה. זו הייתה מילה חילופית למאורסת. אז אם הוא אומר לה, הרי את חרופתי, אז היא מקודשת, כי יש לנו את יהודה, עיר אחת, האזור של יהודה, מדינה אחת, איפה שככה מדברים על אירוסית. שואלת הגמרא, ויהודה ורובה דאלמה? מה זאת אומרת? יש לך מיעוט, יש לך רק את יהודה, ששם הם מוזרים, הם משתמשים במילה הזו ככה. אז עכשיו אתה תאמר לי שבכל העולם כולם, בכל העולם בן אדם משתמש במילה חרופתי, עכשיו מקודשת? עונה הגמרא, הכי כאמר. וכל פעם שהגמרא אומרת הכי כאמר, מה שהגמרא בעצם אומרת זה, אני אכניס כמה מילים. כאילו אני אומר חיסור עם אחסרה במיניאטורה. הכי כאמר, בוא, אני אסביר לך מה הוא התכוון, למרות שזה מאוד דחוק ההסבר שלי, אני כאילו מוסיף כמה מילים למה שנאמר קודם. הכי כאמר זה תמיד, אני מוסיף עוד כמה מילים. אני לא רק מפרש, אלא אני אומר לך פירוש שהוא מאוד דחוק. עד כדי כך שאני בעצם צריך להוסיף כמה מילים. הכי כאמר. אומרת הגמרא, האומר חרופתי מקודשת, שנאמר, והיא שפחה נחרפת לאיש, ועוד ביהודה קוראים לה עושה חרופה. אז הכוונה של הברייתא היא, הסיבה שהיא מקודשת, זה כי בפסוק, הפסוק קורא לה נחרפת לאיש, וגם כן ועוד ביהודה קוראים לה עושה חרופה. אז הגמרא שואלת, רגע, אם הפסוק הוא מקור כל כך טוב, מה אתה צריך להביא לי את המנהג שביהודה? אם זה פשט בפסוק, ששפחה נחרפת לאיש, הכוונה היא מחוברת לו באירוסין, אז ביהודה ועוד לקרא, אתה מוסיף לי על הפסוק המנהג של יהודה? אם הפסוק זה ככה, אז מה מעניין אותי שביהודה? וזה, ביהודה ועוד לקרא, זה נהפך להיות משפט עממי, שבהרבה מקומות אתה תראה, הפוסקים משתמשים בזה יהודה ועוד לקרא, כאילו אתה לא צריך להביא לי עוד ראיה. ברגע שהוכחת לי את זה מהפסוק, אתה לא צריך עוד ראיה. אז הרבה פעמים הראשונים, וגם לפעמים אנחנו נראה את זה, משתמשים במשפט הזה יהודה ועוד לקרא, זה נהפך להיות כזה אמרה. אתה לא צריך להביא עוד ראיה. מה זה ראיה? יש לי ראיה הרבה יותר חזקה, מה הוספת לי בזה? אלא, הכי כאמר, הגמרא עכשיו אלא, נכון? הכי כאמר, שוב, אנחנו נדחוק הלאה, האומר חרופה ביהודה מקודשת, שכן ביהודה קוראים להרוסה חרופה. פשט חדש בברייתא. רק ביהודה הלשון הזו חלה, בגלל שביהודה זה ככה היום משתמשים בלשון חרופה. כן? הלאה? אומרת הגמרא, כל המקרים שדיברנו עליהם, שהוא אומר לה כל מיני לשונות, הוא אומר לה מיועדת, עזרתי, נגדתי, עצורתי, הוא אמר לה אחד מכל הלשונות האלה, במה יסקינן? על איזה מציאות דיברנו קודם? אילה מה בשן מדבר עם על עסקי גיטה וקידושיה? עכשיו פה, כשהגמרא אומרת גיטה וקידושיה, שאלה היא על מה הגמרא דיברה, כשהוא אומרת במה יסקינן? אז רשי אומר, באנך לישני דקה מבעילה, אני אבו קידושי נילו, שזה חוזר על קודם. השאלה היא, מה, לפי רשי זה משמע שזה חוזר על סוגיה שהרגע דיברנו עליה. אנחנו נראה בהמשך סוגיה שזה קצת יותר מורכב. כל העמוד הזה דיבר רק על קידושין, נכון? רק בעמוד הקודם, כשאלנו את שמואל, דיברנו על גירושין. וכשהגמרא שואלת פה במה הסקינן, זה צריך ביור קצת על מה הגמרא מדברת, כי הגמרא אומרת עסקי גיטה וקידושיה. אתה יכול לומר זה שיקה דלישנה, שגיטה זה לאו דווקא, אבל זה גם דחוק. אז אנחנו נאמר שזה מדבר על סוגיה הקודמת, למרות שלכאורה יש צד מאוד חזק לומר שזה גם הולך על דברי שמואל, או אולי רק על דברי שמואל. במה יסקינן? אילמה בשן מדבר עם על עסקי גיטה וקידושיה, הוא סתם נכנס, אם היא התיישבת, הם הולכים לדייט הראשון, הוא נותן לה את הכסף, משתמש בלשון מוזרה. אז מנה ידה מייקה אמר לה? איך היא יודעת בכלל מה הוא מתכוון לומר אם הוא משתמש בלשון מצחיקה כזו? ואלה במדבר, עם על עסקי גיטה וקידושיה, הם היו באמצע לדבר על קידושין. הוא אומר לה, תראי, את מאוד מוצאת חן בעיני, אני רוצה שנתחתן, מה דעתך שנעשה את זה בעולם פה ושם, ובתאריך הזה והזה, ואז הוא נותן לה את הכסף, הוא אומר לה, את מקודשת לי, או אחד מהלשונות המצחיקות האלה. אף אגב דלא אמר לה, נעמי. אז מה אכפת לי מה הוא אמר? גם בלי לומר כלום. אם הם יושבים וזה ברור שזה מה שהולך לקרוא. הביאו עדים, שתו לחיים, עכשיו הוא מוציא את הטבעת ונותן לה. הוא לא אמר מילה, בכל זאת, מאחר וזה מה שהם דיברו שהולך לקרוא, הזמינו את כל האורחים, הצלם שם, כולם מסתכלים, היא לובש צמלה לבנה, באה מתחת לחופה, הוא מתחיל לגנגם, לא יכול להוציא את המילים מהפה, שם לה את הטבעת על האצבע, היא יודעת שהוא הולך לקדש אותה, בשביל מה כולם באו? דתנן, כתוב במשנה, היה מדבר עם אישה על עסקי גיטה וקידושיה. בוא נאמר זה אשתו, הוא אומר לה, תראי, זה כבר לא הולך, אנחנו צריכים להיפרד. זהו, נותן לה דף, לא אומר לה מה כתוב בדף. פותחת את הדף, כתוב שהוא מגרש אותה. אז, ונתן לה גיטה או קידושיה, לחילופין, אם זה מציאות הפוכה. הוא אומר לה, אנחנו חייבים להתחתן, הבאתי פה עדים, וההורים שלי פה, ההורים שלך פה, הנה, הצלם מסתכל, הוא שם לה את הטבעת על אצבע ולא אמר מילה. אז באחד מהמקרים האלו, ולא פירש, הוא לא הסביר למה הוא הולך לעשות אותו, אבל זה על מה שהם דיברו, רבי יוסי אומר דיו. רבי יוסי אומר זה מספיק, אם קודשת, או לחילופין בגירושין, אם גורשת. מספיק, כי זה מה שדיברו, אז זה ברור שזה מה שהולך לקרות. רבי יהודה אומר, צריך לפרש. זה לא מספיק, מה זאת אומרת? צריך לפרש מה הולך לעשות. ואמר רב הונא אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שזה מקודשת כמורה, למרות שהוא לא אמר מילה. או בגירושין, אם גורש תמוה, נפקא מינה רבותיי, אם יש לנו אילם, בן אדם שלא יכול לדבר. כולם באים, או בן אדם שמגמגם, עומד שם תחת לחופה, או הרבה פעמים תמצא בחופה, ושהוא אומר את המילים לגמרי הפוך. הרי את מקודשות, לא... יש הרבה פעמים אנשים שלא יודעים לקרוא עברית. אתה מתחיל לומר להם והם לא יודעים מה אתה אומר. אבל הוא יודע והיא יודעת שזה מה ש... שהוא מתכוון לומר. אז למרות שהוא אומר דברים לגמרי מוזרים, אז זה קצת בעיה, תתקן אותו, או אולי הכי טוב, תאמר לו, אל תאמר כלום. אז במקרה הזה, שהוא לא אמר כלום, הוא לא פירש, אבל כולם יודעים שזה מה שהולך לקרוא, רבי יוסי אומר דיו, מקודשת. רבי יהודה אומר, צריך לפרש. ואמר רבונה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. אז על מה אנחנו מדברים? בכל המקרים האלה, הוא כן דיבר איתה על עסקי גיטה וקידושה, ואז אמר אחד מהלשונות האלה, או שהוא לא דיבר איתה. זו היה השאלה שלנו. מאחר ואנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, שברגע שהם דיברו על עסקי גיטה וקידושה, הוא לא צריך לומר כלום בדיעבד. אז על מה מדובר פה? עונה גמרא, אמרי, אמרי זה ענו בני הישיבה, לעולם במדבר איתה על עסקי גיטה וקידושה. ואידי יהיב לה ושתיק, אם הוא רק היה נותן לה ושותק ולא אומר כלום, החינמי, אז באמת אין שאלה. ברור שזה היה קידושין, או לחילופין במקרה גט זה היה גירושין. אחר במה יעסקינן, אבל אצלנו מדובר, הם דיברו על הנישואין. דייב לה, ואז הוא נתן לה את הטבעת. ואמר לה בני לישנה, ואז הוא משתמש באחד מהלשונות האלה. הוא אומר לה, את עזרתי. נותן לה את הטבעת, הם דיברו על זה שהיא תתחתן איתו, דיברו על זה שהם הולכים להתקדש, ההורים נמצאים, הצלם נמצא, לוקח את הטבעת ואומר לה, הרי את עזרתי. אז הוא אמר משהו. אז אם הוא לא היה אומר כלום, ודאי שהיה פה קידושין. אבל פה הוא אמר לה את אחד מהלשונות האלה, ואחי קמי ביילה, וזו השאלה. הני לישנה לקידושי, כאמר לה, כשהוא אמר את הלשון הזה, הוא התכוון לקידושין, עוד דילמה למלאכה כאמר לה, או אולי עושה צחוק ממנה. הוא אומר לה, אני רוצה אותך עכשיו, את תהיה עוזרת, המנקה לי את הבית. הוא לוקח את הטבעת ואומר לה, הרי את עזרתי. מה הוא אמר לה? תיקו, זה נשאר בשאלה. תיקו זה כמו תיקום, זה יתקיים בשאלה, אין לנו תשובה על זה. אוקיי, גופה. עכשיו אנחנו מצטטים. אמרנו קודם, היה מדבר עם אישה על עסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש, רבי יוסי אומר דיו, זה מספיק, וממילא היא מקודשת, מאחר וכך הם דיברו, או היא מגורשת. רבי יהודה אומר, צריך לפרש. אמר ויהודה אמר שמואל, והוא שעוסקים באותו עניין. צריך להיות שלא היה הפסק. הם יושבים בדייט, והם מדברים על זה שהם התחתנו, ואז כל אחד יושב ואוכל את הסעודה, ובסוף הסעודה נותן לה את הטבעת ולא אומר מילה. זה לא נחשב שהם עוסקים באותו עניין. צריך להיות שהם עדיין עוסקים עד הזמן. כן? אז רבי יהודה אמר שמואל, והוא שעוסקים באותו עניין. זה צריך להיות, שרבי יוסי אמר דיו, זה שהם דיברו על קידושין עד הזמן שהוא ממש נתן לה את הטבעת. וכן אמר רבי אליעזר אמר ביושעיה, והוא שעסוקין באותו עניין. צריך להיות שהם המשיכו לדבר על קידושין עד הזמן שהוא נתן לה את הכסף או את השווה כסף. כתנאי, הדבר הזה הוא כמו המחלוקת תנאים. ריבי אומר, והוא שעסוקין באותו עניין. צריך להיות שעד הרגע שהוא נותן לה את הכסף, הם ממש עסוקים בעניין הקידושין. רבי אלעזר ברבי שמעון, זה הבן של רשבי, נכון? רבי אלעזר, בא רבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אף על פי שאין עוסקין באותו עניין, שואת אומר, רגע, ואיליו זה עוסקין באותו עניין, מנה ידע מה כמה עלה? מה רבי אלעזר ברבי שמעון מתכוון? סתם אדם בא לאישה, נותן לה טבעת, הם לא דיברו כלום, היא תהיה מקודשת? איך יכול להיות? איך היא יודעת מה הולך לומר לה כשהוא נותן לה את הטבעת הזו? אמר רבי, אז הבאי מתרץ, שזה לא כמו שהבנו, לא סתם ככה, אמר רבי, מעניין לעניין באותו עניין, כשרבי אלעזר בר שמעון אומר, לא צריך להיות שמדברים על הקידושין. יכול להיות, הם דיברו על זה שהוא רוצה להתחתן, אני מאוד רוצה, ההורים נמצאים, ואז מתחילים לדבר על העולם. איפה יהיה החתונה? ואז מתחילים לדבר כמה כסף את מביאה לחתונה, כמה אתה, כמה הפרנסה, כמה אתה מרוויח. טוב, נותן לה את הטבעת. אז הם לא דיברו על עצם הקידושין, לא דיברו על זה שהוא מקדש אותה. מעניין לעניין, אבל זה הכל נוגע לעניין של קידושין. זה מה שרבי אלעזר בר שמעון אומר, שזה מספיק שהיא תהיה מקודשת, ועל זה רבי חולק עליו, ורבי אומר לא. רבי אומר זה צריך להיות שדווקא דיברו על קידושין, דווקא דיברו על זה שהוא הולך להתחתן איתה עכשיו. לא יכול להיות שדיברו על הנדוניה או על הבית או על פרנסה או דברים אחרים. למרות שזה הכל קשור, אבל רבי סובר שזה לא מספיק. אמר רב הונא אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. כן? שהיא מקודשת, דיו. אמר לרב יימר לרב אשי. רב יימר עכשיו שואל את רב אשי שאלה כזו. ואלא הדה אמר רב יהודה אמר שמואל, שרב יהודה אמר בשם שמואל, שיש לנו כלל, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהם, שמישהו צריך לדעת את ההלכות של גיטין וקידושין. אם אתה לא יודע, לא מספיק שאתה רב הקהילה, אתה לא יכול להיות מסדר קידושין, אתה לא יכול להיות מסדר גט. יכול להיות שאתה קראת קיצור שכן עורך, אתה יודע בקיצור בדיוק מה אמורים לעשות, אבל אתה לא שולט בהלכות. אל תעסוק בזה. אז האם הכלל הזה אפילו לא שמע להד רבונה אמר שמואל? האם זה כולל גם את האמרה הזאת שמציאות כזו רחוקה שמדברים והוא לא מסביר לה מה הוא עושה כשהוא נותן לה את הכסף, האם גם זה בן אדם חייב לדעת כדי שהוא יהיה מסדר קידושין או מסדר גט? עונה הגמרא, אמר לי אין החינמי, כן, גם את זה, אפילו זה שזה נחשב מקרה יחסית רחוק, כמה זה קורה בכל זאת, אם אתה הולך לפסוק בענייני גיטין וקידושין, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, מסדר קידושין זה תקנה שדורות אחרי הגמרא. בעצם פעם לא היה מסדר קידושין. זו תקנה קצת יותר מאוחרת. אבל כשאנחנו מדברים על לא יהיה לו הסכימן, הכוונה היא לפסוק. באים אליך עם שאלות, אתה צריך לשלוט בהלכות טוב טוב בגיטין וקידושין, כי זה סוג דבר, אם אתה אומר, אתה פוסק הלכה בענייני סוכה, תהית, תתקן. אבל אתה פוסק הלכה בענייני גט או קידושין, אחר כך אפשר להיות ממזרים בעולם. אתה אומר, זה לא קידושין טוב, אני הולך מתחתנת עם מישהו אחר, יכול להיות שהקידושין כן היו טובים. ואז היא אשת איש, ואז הבנים שיהיו להם ממזרים. אותו דבר בגט, אתה אומר, זה גט קשר, אחר כך היא הולכת על סמך זה מתחתנת, שוב, יהיו ממזרים. אז בגיטין קידושין צריך להיות יותר זהירים מאשר בהלכות אחרות. זה החידוש של שמואל. כדי לפסוק האם גט קשר או לא קשר, וקידושין האם זה קשר או לא, צריך לשלוט בהלכות האלה יותר מההלכות אחרות. הוא שאל אותו אפילו עד כדי כך לדעת הלכה כל כך רחוקה, שאם הם לא פירשו בדיוק מה היה הדין, אולי זה צריך להיות גדול הדור, לא כל אחד שעוסק בקידושין צריך לדעת את ההלכה הזו. הוא אמר לו, לא, זה, אתה רוצה להתחיל לעסוק בגיטין קידושין, אתה צריך גם לשלוט בהלכה הזאת. זה עדיין נכלל במינימום. יש שאלות שאתה אומר, תראה, אני רב רגיל. שאלה כזו, אני אעביר לגדול הדור, אני לא אחי לדעת כל תשובה. אבל אני כן אחי לדעת, רואים בסיסיים, שואלים אותי, האם אני עשיתי קפה בקוס בשרית, האם הקפה כשר, האם הקוס כשרה, אני צריך לדעת את זה. זה אני צריך לדעת. שואלים אותי שאלה, עכשיו יצאו עם מיקרוגל חדש, מה הדין במיקרוגל החדש הזה? זה כבר גדולי הדור יפסקו, אני לא צריך להיות הפוסק בזה. אני אלמד מה שהם אמרו. האם זה בכלל דבר שכל אחד צריך לדעת? בגיטין קידושין אנחנו אומרים זה בכלל מה שכל אחד צריך לדעת. גמרא, פשיטה. הגמרא כשהיא אומרת פשיטה, היא אומרת, תדע, זה דבר שמוגדר לי, אני יודע אותו. אחרי שאני מגדיר את הגדרים מה כן ידוע לי, מכוח זה אני אבנה עכשיו מה ספק לי. כן? אנחנו בונים את זה מה שידוע לי, ואחרי זה אתה תבין מה לא ידוע לי. פשיטה, ידוע לי, זה נתון. נתן לה גיטה ואמר לה לאשתו, הרי את בת חורין. השתמש בלשון שלא קשורה מה, כשהייתה אשתו, הייתה השפחה שלו. לא אמר לה ולא כלום. מה הקשר בת חורין? יכול להיות שהיא מרגישה שהיא משובדת לו, היא לא סובלת אותו, היא רוצה להתגרש. אבל זה לא נקרא בת חורין. להתגרש זה לא לשון של להיות בת חורין. עכשיו, הדיון שלנו עכשיו יסתובב סביב ההקבלות בין שפחה ואישה. כי גם עבד או שפחה כנענית, כשמשחררים אותה, נותנים לה גט שחרור. וגם אישה, כשמגרשים אותה, נותנים לה גט, שבגט הזה היא כבר לא אשת איש. אז אנחנו עכשיו ניקח לשונות שמשתמשים לגבי שפחה, ונשאל האם הם קשרים באישה, ולשונות של אישה, ונדון האם הם קשרים בשפחה. כן? אז עכשיו, הלשון הראשונה, הלשון הראשון שדיברנו עליו, זה אם הוא אמר לאשתו, הרי את בת חורין. לא אמר ולא כלום. זה לא קשור לנישואין, זה לא גירושין. עכשיו, שוב, פה רש"י כותב בפירוש, אם כתב לשון זה בגט, שזה לא דין באמירה, אנחנו דנים פה מה כתוב בגט. כי הרי בגט, העיקר מה שמעניין אותם זה מה הוא כתב לה. הגט זה מה שמגרש אותה. אמר לה לשפחתו, אז אתם רואים, למרות שהלשון הוא אמירה, הדיון פה הוא על מה כתוב בגט. אמר לה לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, שזה לשון גירושין, נכון? ככה, זה מה שהוא עושה כשהוא מגרש אישה. אז זה גם לא מדויק, כי השפחה לא יכולה להתחתן עד שהיא תובלת. התהליך הוא כזה, בן אדם קונה עבד כנעני או שפחה כנענית, אז הם אצלו לתקופת שנה. בשנה הזו הוא אומר להם, תדעו, אם אתם אצלי, אתם תצטרכו לקבל מצוות כמו אישה. אתה העבד הכנעני או השפחה הכנענית. זאת אומרת, כל לא תעשה אתם מחויבים. בשבת אתם לא יכולים להדליק אש. אתם לא מחויבים בעשה. אתם לא צריכים ללבוש ציצית. אתם לא צריכים ליטול לולה ואתרוג. כל דבר שאישה פטורה, אתם פטורים. אבל אתם כן מחויבים כמו אישה. אתם מעוניינים? טוב. אתם לא מעוניינים? אני אעביר אתכם הלאה, אני אמכור אתכם. יש לכם שנה להחליט. בשנה הזו, העבד כנעני או השפחה הכנענית, יש להם ברירה לקבל עליהם מצוות כמו אישה. ואז העבד נימול, עושים לו ברית מילה, יש ברכה מיוחדת למול את העבדים, בסידורים התימנים, אתם יכולים לראות, זה עדיין כתוב, והם טובלים לשם עבדות. אם יבוא יום והאדון ישחרר את העבד כנעני או את השפחה הכנענית, אז הם יצטרכו לטבול שוב לשם גירות. אין להם ברירה אז. אנחנו אומרים שברגע שהם קיבלו את המצוות כמו עבד, עכשיו כבר חצי יהודים, הם כבר לא יכולים לצאת מזה. הם מחויבים אחרי שהם משתחררים מעבדות, לטבול ולקבל את כל המצוות. עכשיו, לפני התבילה הזו, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. כשאדון משחרר אותה, היא לא יכולה להתחתן. היא עכשיו שפחה משוחררת, שעוד לא יהודית כמורה, היא צריכה לקבל את כל המצוות ולטבול. למרות שאצלה לא יהיה כל כך נפקמינה במצוות, כי היא כבר עשתה מצוות כמו אישה. אבל כשהוא אומר לה את הלשון, הרי את מותרת לכל אדם, זה לא רק שזה לא לשון שחרור עבדים, זה גם לא לשון נכונה, כי היא לא תוכל להינשא עד אחרי התבילה. אז כשהוא אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר ולא כלום. היא לא משוחררת, אם זה משהו כתב לה בגט שחרורים. אמר לה לאשתו.
המושג הזה, לא אמר ולא כלום,
הכוונה היא, זה לא שווה, זה לא נחשב שהוא עשה משהו. הוא לא אמר שום דבר, נכון. כאילו אנחנו אומרים, לא אמר שום דבר.
אני רואה
כמו כסף. אני אעשה לשמור אותו,
גם
לענות על אסמס. אמר לה לאשתו, הרי את לעצמך. הוא מגרש אותה, והוא כותב לה, את עכשיו לעצמך. מהו? שורה שלישית בדף עמוד ב'. אמר לה לאשתו, הרי את לעצמך מהו. מי אמרין הנמלכה כאמר לה? אנחנו יודעים שבנוגע למעשה ידיה, הבעל זכאי במעשה ידיה, והוא צריך לפרנס אותה. כשהוא אומר לה, את לעצמך, מה הוא מתכוון לומר לה? עכשיו, אל תתני לי את העבודה שלך, תאכלי עכשיו את מה שאת מרוויחה, אבל הוא לא התכוון לגרש אותה. הוא כותב לה מכתב, כותב לה, לפני שני עדים, מכאן ואילך, את לעצמך. מה הוא התכוון לומר? את עכשיו כבר מפרנסת את עצמך? או הוא התכוון לומר לה, את מגורשת ממני. הרי את לעצמך מהו? מי אמרין הנמלכה כאמר לה, או דילמה, או אולי לגמרי כאמר לה, הוא אמר לה, את לגמרי לעצמך, את עכשיו יכולה להתחתן לכל אדם, את לא אשתי. אמר לרבינה לרבה שהיא תשמע, בוא ותשמע, יש לי הוכחה. תתניה, יש לנו ברייתא כזו, זה בעצם משנה, גופו של גט שחרור, כשמשחררים עבדים, שאלנו לגבי אישה, ורבינה רוצה להוכיח מגט שחרור עבדים. מה גופו של גט? מה העיקר של הגט? הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך. אחד מהלשונות האלה, הוא אומר לו, אתה בן חורין, אתה חופשי, הוא אומר לו, אתה לעצמך. השתה, ומה עבד כנעני דקני לגופה? כי אמר לי, הרי אתה לעצמך לגמרי, כי אמר לי... אם כשהוא מדבר לעבד והוא אומר לו אתה לעצמך, הוא מתכוון אתה לגמרי לעצמך, ושם הגוף שלו היה שייך לאדון. אצל אישה, דלא קני לגופה, הרי הגוף שלה לא שייך לבעלה, זה לא כמו עבד האישה, לא, היא לא שייכת לו, לא כל שכן. זה לא ראיה שוודאי שכשהוא אומר לה הרי אתה, את לעצמך, הוא מתכוון את לגמרי לעצמך, זה הראיה של רבינה. אז הגמרא לא אומרת לנו אם רבשי קיבל את הראיה של רבינה או לא. הגמרא מביאה את הראיה של רבינה, וזה נראה שזה מסתיים שם. אמר לרבינה לרבשי, אמר לעבדו, אין לי עסק בך מי. אם הוא אמר לעבד, זה הלשון שחרור שאמר לו, אין לי עסק בך. מי? מי אמרינן אין לי עסק בך לגמרי? האם הכוונה שלו, אני לא רוצה שום דבר איתך, אתה חופשי? מי אמרינן? אין לי עסק בך לגמרי, כאמר לי, או דילמה, או אולי, למלאכה, כאמר לי, או אולי משהו התכוון, אומר לו, אין לי עסק בך, אני עכשיו לא רוצה שתעבוד בשבילי. אבל הוא לא שחרר אותו לגמרי, הוא עדיין עבדו. אמר לרב נחמן לרב אשי, ואמרי לה, יש כאלה שגרסו שזה היה רב חנין מחוזה שאמר את זה לרב אשי, תשמע, בוא תשמע הוכחה לשאלה של רבינה. שאלה של רבינה הייתה, אם הוא אמר לעבד, אין לי עסק בך, האם הוא התכוון, אני לא צריך את העבודה שלך עכשיו, או הוא מתכוון, אני משחרר אותך לגמרי. מה השטר הזה, מה הדין של השטר הזה, העבד משוחרר או לא? תשמע, המוכר עבדו לו ואת כוכבים יצא לחירות. חזל כנסו מי שמוכר את העבד לגוי. אם לבן אדם יש עבד, אז כל הזמן שהוא אצלו, העבד שומר מצוות. אנחנו אמרנו שהעבד הזה מחויב מצוות כמו אישה. כשאתה מוכר אותו לגוי, מה אתה עושה? אתה מכריח את העבד הזה לעבוד בשבת. הרי הוא כבר מחויב בשבת, הוא טבע לשם מצוות כמו אישה. אתה מכריח אותו לחלל את כל החגים. אתה אפילו מכריח אותו, אם האדון אומר לו, תבוא ותשתחווה לפסל שלי, מה העבד יעשה? הוא אמר לו, האדון ישבור לו את העצמות. אז חזל אמרו, אם בן אדם מוכר את העבד שלו לגוי, לעובד כוכבים, אז מי דאורייתא אסור. הקניין לא חל, הוא לא שייך לגוי. אתה גונב את הכסף של הגוי, כי אתה לא נתת לו את העבד תמורתו. זה גניבה. אבל מדרבנן, הרי מי דאורייתא הוא לא נמכר, ממילא הוא עדיין עבד של האדון הראשון. מדרבנן חזל כנסו אותו, כי מה יקרה? העבד הזה עכשיו יעבוד אצל גוי, ולא יוכל לקיים מצוות. אז חזל כנסו את האדון הראשון, למרות שמדורייתא העבד עדיין ברשותו, חזל עשו כנס שהעבד חופשי. עכשיו צריך לדעת שכשאנחנו לומדים את כל הסוגיות של עבדים, יש את התיאוריה ויש את המציאות. יש את ההלכה התיאורטית, מה שאמור להיות, שעבד עברי יוצא בשמיטה, ועבד עברי יוצא ביובל, סליחה, ושעבד רק נקנה לשש שנים, ובמציאות עם ישראל לא שמר את ההלכות האלה, כך כתוב בנביא, הפטרה של פרשת בהר, עם ישראל לא שמר את המצוות האלה. הם היו קונים עבד עברי, לא משחררים אותו אי פעם, נשאר אצלם תמיד, לא החזירו את הקרקעות. ותמיד כשאנחנו לומדים את סוגיות האלה, אנחנו צריכים לזכור שההלכות האלה נבנו סביב מציאות שהעם לא שמע בכל הרבנים. כי ההלכות האלה הן במציאות שיכול להיות התורה אוסרת, אל תמכור אותו לגוי, התורה אוסרת את זה, ובכל זאת אנשים כן מכרו לגוי. אז אין לי ראיה ברורה שזה באמת קרה, שמכרו לגויים, אבל ככה נראה לי מתוך מה שלמדתי קצת, שכמו שהייתה להלכות האחרות, אנשים לא שמעו, גם בהלכות האלה, וככה גם הסוגיה שלנו זה משתמע קצת. כי הגמרא אומרת לנו שעשו כנס מיוחד. מי שמוכר את עבד כנעני שלו, למרות שהבן אדם זה לא היה יהודי, אבל עכשיו הוא קיבל מצוות כמו אישה, מי שמוכר אותו לגוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. כי הרי אם הוא, בוא נאמר, הוא עכשיו בורח מהאדון הגוי. הוא רוצה להתחתן עם אישה יהודיה. הוא אומר, חזל כנסו אותו. אני כבר לא עבד של האדון הראשון. אבל מדורייתא הוא כן. הכנס של חזל לא עושים אותו משוחרר. אז חזל אמרו, מדרבנן, אנחנו אומרים, אתה לא חייב לו כלום. העבד הזה בורח מהאדון הגוי, בורח מלבנון, חוזר לארץ ישראל, קונה את הבית ליד האדון הראשון שלו. עכשיו מסתכל האדון הראשון, עושה לו שלום, אומר לו, אני כבר לא עבד שלך. האדון הראשון אומר, בסדר. עכשיו הוא רוצה להתחתן עם הבת שלו. החזל אומרים, הוא צריך לחזור לאדון הראשון ולומר לו, אתה תן לי גט שחרור. חזל יחייבו אותו לתת גט שחרור. כי מדורייתא הוא לא משוחרר. מדרבנן חזל אומרים, הוא כבר לא שלך. אתה עברת על איסור, איסור כל כך חמור ששמת יהודי במצב שהוא לא יוכל לקיים תורה ומצוות. לא יהודי, עבד כנעני, אבל הוא חצי יהודי. אז חזל כנסו, העבד הוא כבר לא שלך. אבל מדורייתא הוא כן. אז ממילא צריך לכתוב גט שחרור כדי להמשיך עם החיים. וצריך גט שחרור מרבו הראשון. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אומרים שלא כתב עליו עונו? הוא לא כתב לו, מה שאדון יכול לעשות, הוא יכול לתת לו כוח. אבל כתב עליו עונו, אם הוא כתב לו כזה שטר של כוח, זהו שחרורו. היחידה מעונו, מה זה הכוונה כשהוא כותב לו כוח? אמר רב שישת, רב שישת היה אמורה שגם היה סגי נהור, הוא לא יכול לראות, הוא גם היה עיוור. אמר רב שישת, תכתב לי, כשתברח ממנו אין לי עסק בך. אם הוא כתב לו בשטר, כשאתה בורח ממנו, אני לא רוצה שום דבר איתך. אז אם הוא כותב לו כזה מכתב, הוא אומר לו, תדע, אני מוכר אותך אליו. אבל שתדע, אם אתה בורח ממנו, לי אין שום עסק איתך. אם הוא כתב לו את זה, אומר רבן שמעון מגמליאל, אז אם הוא יברח מאדון הגוי, או עכשיו אנחנו נכריח את האדון היהודי לקנות אותו מאדון הגוי, כי חזל כנסו את האדון, לא היה לך זכות למכור אותו. הוא קונה אותו חזרה, הוא אומר לגוי, סליחה, הבטן עכשיו באים נותנים לי מכות, קח את הכסף, תן לי חזרה את העבד. הוא נותן לו את הכסף, עבד חוזר. עבד לא מחויב לו, עבד כבר לא עבדו. למה? העבד אפילו לא צריך לגט שחרור. למה? כי הוא כתב לו, אין לי עסק, אם תברח ממנו, אין לי עסק בך. זה מה שכתוב. נכון? אז מה אנחנו רואים פה? שאם אומרים לעבד, אין לי עסק בך, זה שווה לגט שחרור. מה הייתה השאלה המקורית? רבינה שאל את רבשי, רב נחמן שאל, רבינה שאל את רבשי, אם הוא אמר לעבדו, אין לי עסק בך, האם זה לשון שחרור או לא? מהברייתא הזו אנחנו רואים הוכחה שזה לשון שחרור. כי הברייתא אומרת, אם הוא כתב לעבד, אין לי עסק בך, אז אם העבד בורח מהאדון הראשון, או כשהבעל יפדה אותו מהאדון הראשון, הוא כבר לא מחויב לו, הוא גם לא צריך גט שחרור, הוא יכול להתחתן עם יהודיה, הוא יהודי גמור, הוא רק צריך לטבול במקווה, לשם יהדות, כי התפילה הראשונה הייתה לשם עבדות, אבל מבחינת האדון הוא כבר סיים איתו. אז זה ההוכחה שהלשון, אין לי עסק בך, זה לשון שהוא משחרר אותו לגמרי. כן? בסדר, הלאה.
אבל זה גט.
זה גט שחרור לעבד, כן. אין לי עסק בך, שווה גט. למרות שהוא כתב את זה כשטר עונו, הוא שטר לתת כוח לעבד. הלאה. אמר רבה, כן, תמתי? סליחה, אמר רבי, דילגתי, נכון. אמר רבי, זה הלכה מאוד חשובה, המקדש במלווה אינה מקודשת. אם הוא הלווה לה $100, אז הוא בא ואומר לה, בואי, תתחתני איתי, הרי את מקודשת לי בכסף שאת חייבת לי. עכשיו, יש לנו כלל, מלווה להוצאה ניתנה. כשאני מלווה לך משהו, זה על דעת שאת תשתמש בו, תחזיר לי תמורתו. אם אני מלווה לך 1,000 שקל, הכוונה היא תשתמש ב-1,000 שקל, תחזיר לי 1,000 שקל אחרים. כשאני משאיל לך, אז הכוונה היא תחזיר לי את החפץ עצמו. אני משאיל לך את השעון הזה, אל תשתמש בו ותחזיר לי אחר, תחזיר לי את זה, זה השאלה. היא חוזרת בעין, הדבר עצמו חוזר. הלוואה זה לא הוצאה ניתנה, תשתמש, תחזיר לי משהו אחר. אז כשהוא מקדש אותו בהלוואה, אנחנו אומרים, ההלוואה לא קיימת. מה שאתה לבית עליה, גם אם הכסף אצלה, זה כבר לא שלך. יש איזשהו חוב שיושב עליה שהיא תצטרך לשלם לך את ההלוואה הזו. אבל זה לא שהכסף שלך עוד קיים אצלה שאתה יכול לקדש בו. ברגע שנתת את זה כהלוואה, זה כבר שלה. נתת את זה על עד שהיא תשתמש בו. היא מחויבת לך להחזיר כסף אחר. אז אין לך כסף ברשותך שאתה יכול לקדש בה. אתם איתי? זה מאוד חשוב, אנשים לא תופסים את זה. התקשר אליי חבר מאוד, אני התקשרתי לאחל לחבר שלי שנה טובה. והוא אומר לי, אני השנה רציתי לקיים שמיטה כדת וכדין, זה היה ערב ראש השנה, 3 שעות לפני ראש השנה, והוא אומר לי, אני רציתי לקיים שמיטה, אמרתי כל חוב, מי שבא להחזיר לי, אני אומר לו, אל תחזיר לי את החוב, אני מקיים שמיטה כהלכה, אני לא כתבתי פוסבול השנה. אז אמרתי לו, טוב, זה מעניין, אז אתה רוצה לתת את כל הכסף שלך לבנקים? אז הוא אמר, למה לבנקים? אמרתי לו, אין לך שום כסף בבנק? הוא אמר לי, כן. אמרת לו, טוב, אז את הכסף הזה אתה לא תיקח חזרה, נכון? כי אתה מקיים שמיטה כהלכה. אז הוא אמר, מה הקשר? זה הכסף שלי בבנק. אמרת לו, לא, זה לא הכסף שלך. זה מלווה להוצאה ניתנה. הם חייבים לך כסף. לך יש שטר שכתוב שהם חייבים לך את הכסף. נכון, אבל אין לך שום כסף שאתה יכול להצביע עליו שהוא שלך בבנק. ואמרת לו, אני ראיתי שבנוסח של הפרוסבול של רב אלישיב, הוא כותב בפירוש וכן הבנקים. הוא כותב שהפרוסבול צריך להיות כתוב, ומשום מה הוא מפרש, אני לא יודע למה הוא חושב שצריך, אבל הוא מפרש שזה הבנקים. אז הוא נלחץ, הוא אמר, אני הולך עכשיו לכתוב פרוסבול. אנשים לא תופסים שהגדר ההלכתי של מלווה, זה לא מה שאנחנו רגילים. ברגע שאני נתן לך, זה הלוואה. הבן אדם עבד אצלך, צבע את הבית שלך. עכשיו אתה צריך לשלם לו, ביומו תיתן שכרו, יש מצוות עשה דאורייתא, לא להלין פעולת שכיר. נכון? אתה לא יכול לדחות את התשלום, כי אליו הוא נושא את נשו, הוא עבד, הוא רוצה לקבל תשלום, הוא רוצה להביא לחם הביתה. אתה לא משלם לו בזמן, עברת על איסור. איך אתה יכול לצאת מזה? אומר רב אליהו, תיתן לו שקל. התחלת לשלם לו, אז מה קורה בעצם? אני חייב לך 1,000 שקל, אני נותן לך שקל, אז התחלתי לשלם לך. אתה אומר, בסדר, אל תשלם לי את השאר, אתה תשלם לי את השאר מחר. מה קורה ברגע הזה? ברגע הזה זה נהפך להיות הלוואה אצלי. ברגע שאתה נתת לי את הערכה על שער הכסף, זה כאילו הלוות לי את שער הכסף. כל עוד שלא שילמתי לך כלל על העבודה, אז האדם עובר על לא תלין פעולת שכיר. אבל אם הוא התחיל לשלם, אז זה כבר נהפך להלוואה. אז הגדר ההלכתי של הלוואה הוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. אז אביי לימד אותנו, המקדש במלווה אינה מקודשת. כי האישה, אין כסף לקדש אותה. המלווה להוצאה ניתנה, אין פה במה לקדש. בהנאת מלווה מקודשת, ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. מה זה הנאת מלווה? זה השאלה של הגמרא. היי הנאת מלווה יחידה מפשט המילים, זה משמע, את רוצה שניתן לך הלוואה? יהיה לך הנאה אם ניתן לך הלוואה? אז ניתן לך את המיליון שקל בהלוואה, ובהנאה הזו שאת נהנית שקיבלת את המיליון שקל כהלוואה ממני, תתקדשי לי. עכשיו, אנחנו יודעים שהתורה אוסרת ריבית. יש איסור לקחת יותר מאשר נתתי. התורה אומרת ליהודי, אתה מחויב להלוות את הכסף, בלי לקחת שום גמול, הוא יחזיר לך את הכסף, הוא לא משלם לך שום ריבית. אז פה מה אתה אומר? אני מלווה לך את הכסף, ויש לך הנאה מזה. מהנאה הזאת תתקדשי לי. אז אני לא לוקח ממך משהו יותר חזרה, אבל אני כן עושה איזשהו הערמה מסביב, ואני כן מקבל משהו יותר. אז זה לא נחשב ריבית, אבל זה כן נקרא הערמת ריבית, איזשהו רמאות של ריבית. אז הגמרא שואלת פה, מה המציאות פה? היי הנאת מיל והיכי דמי. אילי מה דאז כפה. דאמר לה ארבעה בחמישה. אם המציאות היא שהוא אומר לה, הנה ארבעה שקל, תחזירי לי חמישה. עכשיו היא מקבלת את הארבעה, מתחייבת לחזיר לו חמישה. ואז הוא אומר לה, החמישי הזה, תתקדשי לי בחמישי הזה. אז זה ממש ריבית. הריבית מעל יתה היא. זה ריבית ממש, מעל יתה, מעולה. זה ריבית ממש, כן? אם הוא מלווה לארבע, אומר לי, תחזיר לי חמש. ואז הוא אומר לה, בסדר, תחזיר לי ארבע, אבל החמישי הזה שהיא צריכה להחזיר לי, תתקדשי לי בו. אז זה ממש ריבית. תחזירי ארבע, אני מוכל לך על אחת, אחת שאני מוכל לך זה יהיה ריבית, אז זה ריבית גמורה. ועוד, היינו מלווה. לא רק שזה ריבית, אלא שזה מקדש במלווה, אין פה שום כסף. לא, צריכה. תמיד כשישנו לא צריכה, הכוונה היא, זה לא מה שחשבת, ואני כן צריך את זה, כי זה באופן אחר מה שהתכוונת. לא צריכה זה תמיד, אני כן צריך את הדין הזה, כי זה אופן אחר מה שחשבת עד פה. דארבח לה זימנה. שהיא באה לשלם לו את המיליון שקל, והוא אומר לה, את רוצה להחזיק את זה לעוד חודש? את תהני שיהיה לך את זה עוד חודש? ההנאה הזו שאת תשמחי שיהיה לך את זה לעוד חודש, בהנאה הזו את מקודשת לי. אז זה נקרא הרמת ריבית, שהוא מוסיף לזמן, והזמן שהוא נותן לה את הכסף, הנאה שיש לה עוד זמן, הוא מקדש אותה בזה. אמר רבה... היי לך מנה על מנת שתחזירו לי. אם הוא אומר לה, הנה מנה, בתנאי שתחזיר לי. במחר לא קנה. אם אני אומר, אני רוצה לקנות את האוטו, הנה הקניין, הנה מנה, מהזוז, על מנת שתחזיר לי, ועל ידי זה אני רוצה לקנות את האוטו. במחר לא קנה. באישה, אם הוא רוצה לקדש אישה, מביא לה טבעת עם יהלומים, אומר לה, הרי את מקודשת לי בזה, רק תחזירי לי. אינה מקודשת. בפדיון הבן, אם כך הוא רוצה לפדות את הבן שלו, אין בנו פדוי. בתרומה, אם הוא רוצה לתת תרומה לכהן ככה, אז בתרומה יש שתי דינים. יש דין נתינה ויש דין ממון כהנים. יש דין נתינה שאני צריך לתת את התרומה לכהן. יש דין שהתרומה הוא ממון שהוא לא שייך לי, הוא שייך לכלל הכהנים. אז כשהוא עושה את זה, יצא ידי נתינה. את הדין של נתינה התרומה יצאתי, כי נתתי לכהן. הוא החזיר לי את זה. אז יצאתי את הדין נתינה. אלא מה? שהתרומה הזו לא שייכת לי. בסדר, אבל היא גם לא שייכת לו. מותר לי לעשות את זה. אלא מה? אסור לעשות כן, מפני שנראה כי כהן המסייע בבית הגרונות. חז"ל אמרו, אם כהן ייקח עבודה שהוא עובד בבית הגרונות, איפה שיש את כל התבועה, אז מה יהיה? תאמרו, הוא עוזר לכולנו, כשאנחנו צריכים לתת מעשר, אז נשלם לו, ניתן לו את התרומה שאנחנו צריכים לתת, ומילא ניתן כבר לו. חז"ל אסרו לתת לכהן המסייע בבית הגרנות, לתת לו בשכרו את התרומה. תרומה צריך לתת לכהן חינם. אתה לא יכול לבוא לכהן ולומר לו, אתה עבדת בשבילי, אתה עזרת לי, לא. חז"ל לא רצו שהכהנים כל הזמן יסתובבו בבית הגרנות ויעזרו ויעשו נחמד לבעלים, כדי שבעלים ייתנו להם את התרומה. התרומה היא שלהם חינם, זה מתנה מהתורה לכהן. אומרת הגמרא... מהי כסבר רבה? אי כסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אפילו כולו נמי. אם רבא סובר שכללי, מתנה על מנת להחזיר, כשאני נותן לך מתנה, בתנאי שתחזיר לי אותה. זה נחשב שנתתי לך מתנה. אז למה, בכל הדינים זה לא נחשב מתנה, למה לא לקדש אישה, למה אי אפשר לקנות משהו ככה? נתתי לך מתנה תמורת זה. ואי כסבר לא שמה מתנה, אפילו תרומה נמי לא. למה בתרומה פתאום הוא כן אומר? ועוד, הרב הוא דאמר, מתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה. הרי רב הוא זה שכן סובר שמתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה. דאמר רב, הילך את רוק זה, אני נותן לך את רוק הזה, על מנת שתחזירו לי. נטלו, אם הוא לקחת את רוק, נטל דלת מינים והחזירו, יצא. ואם לאו, אם הוא לא החזיר את האתרוג, אז לא יצא, כי אז הוא לא עמד בתנאי, ממילא זה לא היה שלו בזמן שזה היה אצלו. כן? רבא אומר, מתנה על מנת להחזיר. אני אתן לך מתנה, בתנאי שתחזיר לי את זה. אז אם תחזיר לי את זה, זה היה שלך כשנטלת דלמינים. אם לא תחזיר לי את זה, אז גם כשנטלת את זה, זה לא היה שלך, זה שלי. אני רק נתתי לך את זה בתנאי שתחזיר לי. לא החזרת, זה לא שלך. אנחנו יודעים שכשנוטלים דלמינים, זה צריך להיות שייך לך, הדלמינים. נכון? כן? אוקיי. ככה עושים באמת. ביום הראשון, אם אתה צריך לטול דלמינים, אז אתה צריך לעשות מתנה על מנת להחזיר. אז...
לוקחתם לכם.
כן, זה צריך להיות שלכם, נכון? אז אם רב הסובר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אז ישנו עוד יותר קושיה. למה בכל המקרים של ההתחלה, הרב אומר שזה לא, לא מועיל. אמר רב אשי, בחולו קני. בכל הדברים שרב הביא, באמת הוא כן קונה. לבר מאישה, לפי שאין אישה נקנית בחליפין. אצל אישה, אם אתה תיתן לה על תנאי שהיא תחזיר, זה כבר נשמע כמו חליפין. וחליפין, זה כבר אנחנו יודעים שאישה לא נקנית בחליפין. כן? אומרת הגמרא, אמר לרב הונא מר ברד רב נחמיה לרב אשי, הכי אמרינן משמי דרב עקבתך. באמת, לנו יש מסורה, במסורת, שזה בדיוק מה שרב אמר, כמו שאתה אומר. שככה צריך לתקן את המינים של רבא, זה המסורת שיש לנו שככה רבא אמר. שבכל דברים זה כן קונה, רק באישה לא, כי זה דומה לחליפין. או כי זה כן חליפין. אמר רבא, אז אנחנו נתחיל את הסוגיה הבאה, שלפחות נהיה בדף של היום. אז נתחיל את הדף של היום, ובאמת נתעמק במחר בעזרת שם. תן מנה לפלוני, ואקדש אני לך. היא אומרת לו, אתה תיתן את הכסף לרובן, ואני אהיה מקודשת לך. אני, זה מה שאני רוצה. הוא צריך לתת לה הנאה ששווה פרוטה. אז היא אומרת לו, תן סכום גדול של כסף, מנה, תן אותו לפלוני, ואני אהיה מקודשת לך. מקודשת. אז כשהוא נותן את זה לפלוני, באמת היא מקודשת, למרות שהיא לא קיבלה שום הנאה. אבל בכל זאת היא מקודשת מדין הרב. אנחנו לומדים את הדין הזה, אומר רבא, מהדין של הרב. כי אנחנו מוצאים בתורה שיש דין הרב. שאם ראובן נותן לשמעון הלוואה, והוא מביא את לוי להיות ערב על ההלוואה, אז לוי יכול לשבד את עצמו לכסף הזה, למרות שהוא לא קיבל שום הנאה. אז רואים שיש מציאות שבן אדם יכול לשבד את עצמו, למרות שההנאה לא באה ישירות אליו. אז רבא אומר לנו, שמהדין הזה אנחנו לומדים, שגם בקידוש אפשר לעשות ככה. שהיא אומרת, תן את הכסף לאחר, ואני אשבד את עצמי, אני אהיה מקודשת לך. הרב, לאו אף על גב דלומטי, הנאה לידי כמשבד נפשי? אצל הרב, האם זה לא ככה שלמרות שהוא לא מקבל את הנאה, הנאה לא באה אליו, בכל זאת הוא משבד את עצמו? היי איתתה, האישה הזו נמי גם כן, אף אגב דלומטי הנאה לידה. למרות שהנאה לא באה אליה, כמשבדה ומקניה נפשה, היא משבדת ומקנה את עצמה להיות מקודשת לו. אז זה הדין הראשון של רבא. דין הראשון, היא יכולה לומר לו, תן את הכסף למישהו אחר, ואני מקודשת לך, והוא לומד את זה מזה שיש מושג של ערבות, שבן אדם יכול לשבד את עצמו, למרות שהוא לא זה שקיבל טענה. דין הבא, הילך מנה, הוא נותן לה מנה, נותן לה סכום גדול של כסף, והוא אומר לה, בהתקדשי לפלוני. הוא אומר, אני לא רוצה שתתקדשי לי, אני רוצה שתתקדשי למישהו אחר. תתקדשי לאח שלי. מקודשת, מדין עבד כנעני. עבד כנעני, הרי יד עבד כיד רבו. כל כסף שהוא מקבל שייך לאדון. אז איך עבד כנעני אי פעם יכול לקנות את עצמו? איך הוא יכול לצאת חופשי? אם מישהו מאוד אוהב אותו, מישהו אומר לו, אני רוצה לשחרר אותך, אז הוא אומר לו, אל תיתן לי את הכסף, תן לאדון את הכסף שהוא ישחרר אותי. אז יש מציאות שמישהו אחר יכול לשלם את הכסף, והעבד יוצא חופשי. אז מהדין הזה אנחנו לומדים, עבד כנעני, לאו אף אגב דלא כחסר ולא מידי, העבד כנעני לא שילם שום כסף, הוא לא הפסיד שום כסף, בכל זאת קקני נפשי, הוא בכל זאת משחרר את עצמו, הוא קונה את עצמו. היי גברא נמי, אותו אדם שמקדש אותה, אף אגב דלא כחסר ולא מידי, קקני לילה הייתתה. בכל זאת הוא זוכה לקנות את האישה הזו לאשתו, למרות שהוא לא משלם כלום. כמו שעבד כנעני זוכה לקנות את עצמו, למרות שהוא עצמו לא שילם כלום. אז אלה שני הדינים של רבא. והדין הבא שנלמד מחר בעזרת השם, זה דין שמורכב משניהם. שהיא אומרת, תן מנה לפלוני, והקדש אני לא. היא אומרת, אני, אתה תיתן את הכסף אליו, ואני אהיה מקודשת אליו מכוח כסף שנתת לו. אז אנחנו מצרפים את שני הדינים. את הדין שיש שיבוד למרות שהוא לא נתן את הכסף, ואת הדין שיש קידושין למרות שהיא לא קיבלה את הענה. שהבעלה לא נתן לה את הענה, הוא לא שילם. אז זה אנחנו בעזרת שהם נראה מחר, את הדין שהם צורף את שניהם. בואו נראה את תריף, אז הסוגיה שלמדנו היום. בואו שנייה נעשה חזרה לפני שנראה את תריף. מה ראינו היום? לפני שנעבור לריף. אנחנו ראינו את שמואל שאמר לנו, בכל הלשונות צריך להיות דווקא שהוא קונה אותה. לא הרי אני אישך, אלא הרי את אשתי, הרי את מקודשת לי. ואותו דבר בגט, הרי את משולחת, ולא הרי אני איני אישך. כן? דיברנו מה אם זה ידיים שאין מוכיחות, אמרנו, לא, זה לא ידיים שהן מוכיחות, כי הרי שמדובר באמת שהוא אמר, הרי את מקודשת לי. כל החידוש זה הסיפה. וזה דרשנו מהפסוקים שצריך להיות לשון, או שהוא מקדש אותה, או שהוא משלח אותה. אנחנו בדפה ועמוד א'. הבאנו מלא לשונות שהיא מקודשת. את אשתי, ארוסתי, קנויה לי, שלי, ברשותי, זקוקה לי, היא מקודשת. אז הבאנו הרבה לשונות שלא ידענו מה הדין בהם. מיוחדת, מיועדת, עזרתי, נגדתי, עצורתי, צלתי, סגורתי, לא ידענו. לקוחתי הוכחנו שהיא כן אשתו. חרופתי אמרנו רק ביהודה היא אשתו. כי חרופה ביהודה היה לשון של קידושין. ונתקלנו במושג יהודה ועוד לקרא. שלא יכול להיות שנביא ראיה תוספת לפסוק. הפסוק זה ראיה הכי חזקה שיש. אתה לא יכול להביא לי עוד ראיה זה שביהודה נוהגים ככה. דיברנו על מציאות שהוא מדבר איתה על גיטה וקידושיה, דבנו מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, אם הוא נותן לה את הקידושין, למרות שהוא לא פירש, רק דיברו על זה האם היא מקודשת, והבנו משמואל שהלכה כרבי יוסי שהיא מקודשת. הבנו מחלוקת רבי ורבי שמעון ברבי אלעזר, רבי אלעזר ברבי שמעון, האם צריך להיות שהם עסוקים באותו עניין באותו רגע, או מעניין לעניין באותו עניין, זה גם טוב. דיברנו על מציאות שהוא אמר לה, הוא נתן לה את הגט, הוא אמר הרי את בת חורין, אמרנו זה לא גט. אם הוא אמר לשפחה מותרת לכל אדם, זה גם לא שחרור. אם הוא אמר לאשתו הרי את לעצמך, אז פה אנחנו הוכחנו, רבין הוכיח שזה כן שחרור, כמו שזה שחרור לעבד זה שחרור לאישה. אז דיברנו על אם הוא אמר אין לי עסק בך, והוכחנו מהסיפור של אדון שמוכר את העבד שלו לגוי וכותב לו עונו, כותב לו את הכוח וכותב לו בזה, אין לי עסק בך אם אתה בורח ממנו, שזה אז הוא לא צריך גט, אז הוא משוחרר לגמרי. אז זה הוכחה שגם אדון רגיל שכותב אין לי עסק בך, מתכוון לשחרר אותו לגמרי. אז למדנו את הדין החשוב שהבאי אומר המקדש במלווה, זה לא מקודשת, ודיברנו על מלווה להוצאה ניתנה, שאין דבר בעולם, אין במה לקדש אותה, הרי היא השתמשה כבר בהלוואה, היא השתמשה בכסף הזה. דיברנו שהנעת מלווה היא כן מקודשת, ואמרנו, הנעת מלווה זה הרמת ריבית, והמציאות של הנעת מלווה, הגדרנו, זה דווקא שהוא נתן לאריכות זמן. ההנעה של אריכות זמן, בזה הוא מקדש אותה. אז אמרנו שרב אמר שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, בכל דבר חוץ מבקידושין, שבקידושין זה נראה כמו חליפין, ושם אי אפשר לקדש שעה בחליפין. סיימנו בממרה של רבה, שיכולה לומר לו, תן מנה לפלוני ואני אהיה מקודשת לך, וזה אנחנו לומדים מדין ערבות, שבן אדם יכול לשבד את עצמו למרות שהוא לא זה שמקבל את ההנאה, ואז למדנו את הדין של רבה, שהיא גם יכולה לומר, אני נותן לך תנאה, אני נותן לך את הכסף ותתקדשי למישהו אחר, וזה אנחנו לומדים מדין עבד כנעני, שלמרות שעבד כנעני לא נותן את הכסף, הוא זה שיוצא לחירות. ככה האיש הזה, למרות שהוא לא משלם את הכסף קידושין, הוא מתקדש לה. כן? בסדר. עכשיו נעבור ללמוד את הריף. אנחנו בדף א' עמוד ב' בריף. תנו רבנן, ארבע שורות מלמטה. כיצד בכסף, זו התוספת שראינו אתמול ולילה, נתן לכסף שהוא אחד משמונה בישר האיטלקי. או זה המינימום פרוטה, נכון? אחד משמונה בישר איטלקי. או שווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת לי. הרי את מאורסת לי. הרי את לי לאינטו, את לי לאישה, הרי זו מקודשת. אבל היא שנתנה לו ואמרה לו, הרי אני מקודשת לך, הרי אני מאורסת לך, הרי אני לך לאינטו, אינה מקודשת. וכן, אם נתנה הוא ואמר הוא, אם הוא אמר אחד מהלשונות האלו, ש... וכן, אם נתנה היא, סליחה, ואמר הוא, לא הבו קידושין. אם היא נותנת את הכסף והוא אומר, את מקודשת לי, זה לא קידושין. ואם נתן הוא ואמרה היא, חיישין על מדרבנן. אתם זוכרים, זה היה שני לשונות בבריתה, וצריכה גט. אמר שמואל, בקידושין נתן הכסף או שווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטו, הרי זו מקודשת. הרי ני אישך, הרי ני בעלך, הרי ני ארוסך, אין כאן בית מחוש. תכתיב, כי ייקח איש ולא שיקח את עצמו. וכן בגירושין, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת. איני אישך, איני ארוסך, איני בעלך, אין כאן בית מחוש, תכתיב ושילך, צריך להיות מציאות שהוא משלח אותו, ולא שישלח את עצמו. תנן האתם במסכת מעשר שני. היה מדבר עם אישה על עסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש. רבי יוסי אומר, דיו ועם קודשת, או לחילופין עם גורשת. רבי יהודה אומר, צריך לפרש. אמר רב הונא, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, והוא שעוסקים באותו עניין. לא כמו רבי אלעזר ורבי שמעון שאומר, אף הפי שאינו עוסקים באותו עניין, ואז הגמרא שאלה, מינה יעדה, מייקה אמר לה? אמר רבי, מעניין לעניין באותו עניין. אז לכור העריף לא פוסק כמו הרבי אלעזר ורבי שמעון הזה. כן? אנחנו אולי לא גורסים את הסוגיים הזה, זה דווקא והוא שעוסקים באותו עניין. אמר רבי, המקדש במלווה אינה מקודשת, בנעת מלווה מקודשת ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. הנעת מלווה היחידמיה, כגון דמת הזימנה, הגיע הזמן שהיא צריכה לשלם את ההלוואה, דמת הזימנה למקבה, הגיע הזמן לגבות לשלם את ההלוואה ממנה, וארוך לה זימנה, הוא העריך לה את הזמן, ואמר לה, בהאי הנאה דארוך נהליך עד זמן פלוני, מקדשת לי. הוא אומר לה, בהנאה שהערכתי לך זמן, תהי מקודשת לי. והיא קשה לך, איך היא אלימה הנאת מלווה ממלווה גופה? אולי אתה תקשה, איך יכול להיות שהנאת מלווה יותר חזקה מהמלווה עצמו? אנחנו רואים שבמלווה הוא לא יכול לקדש אותה, אבל בהנאה של המלווה כן, לא קשה, זה לא שאלה. הנעת מלווה איתה, ההנאה היא קיימת עכשיו, אם אני מעריך לה 30 יום, ברגע זה יש לה את ההנאה של התוספת 30 יום, ולאחי מתקדשת בה, ומלווה גופה לתדתית כתיש בה, תקיימלן מלווה להוצאה ניתנה, מאחר והמלווה כבר לא פה, אז אין במה לקדש. אז ההנאה, הסיבה שההנאה יותר חזקה מהמלווה עצמו, זה כי ההנאה קיימת ברגע זה. אמר רב נחמן, אז זה עוד לא ראינו. זו סוגיה יותר מאוחרת. נקרא אותה, כי אני לא חושב שנזכור לחזור לפה כשנגיע לדף י"ט ודף מ"ו. אז נקרא את זה, ונקווה שבחזרות נגיע לזה ואז נזכור. אמר רב נחמן, המקדש במלווה שיש עליה משכון מקודשת. כי אז באותו רגע בעצם יש את המשכון. ואמר רב, המקדש במלווה ופרוטה, אז זה מחלוקת גדולה, היא חייבת לו מיליון שקל. הוא אומר לה, אני רוצה שתתקדשי לי במיליון שקל שאת חייבת לי, ובחצי שקל שאני נותן לך עכשיו. הוא נותן לה פרוטה, פלוס המיליון שקל. אז השאלה היא, מה היא חושבת, ומה הוא חושב, מה הם חושבים בזמן הזה? דעתם על המיליון שקל, או דעתם על הפרוטה? זה היה מחלוקת דוד ושאול, זה מחלוקת בגמרא, ורב המכריע לנו, ואמר רב המקדש במלווה ופרוטה, דעתי הפרוטה ומקודשת. אם כולם חושבים רק על המיליון שקל, על ההלוואה, אז זה לא קידושין, כי מלווה לא צה ניתנה, ואי אפשר לקדש במלווה. אבל אם הכוונה שלהם היא על הפרוטה שהיא פה ברגע זה, אז היא מקודשת. רב המחדש דעתי הפרוטה, כולם מכוונים באמת על מה שפה לפנינו, ומקודשת. ואמר רבה, היי לך מנה על מנת שתחזירו לי. כן, זה הסוגיה שלנו היום. במחר לא קנה. ובאישה אינה מקודשת, ופדיון הבן אין בנו פנוי, בתרומה יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסיעה בבית הגנות. הגמרא הקשתה ואמר רב המתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אלא אמר רב אשי בכול הוא קנה. צריך לומר שבכל מציאות מתנה על מנת להחזיר קנה. לבר מאישה, לפי שאין אישה נקנית בחליפין וזה נחשב חליפין. אמר לי רבון אמר ברי דרב נכוניה לרב אשי, אך אמרין על משמי דרב הקוותך, לנו יש מסורת כמוך, שזה באמת מה שרב אמר, שבכל מציאות מתנה על מנת להחזיר קונה, חוץ מאצל אישה. והסוגיה הבאה בעזרת שם נראה מחר. זו סוגיה של...